יש את הערך של הזמן, של אמצעי, וזה מתבטא בחודש מלא וחסר. עכשיו, איך נראה חודש אייר, לפי ההסתכלות הזאת? אומר הרב, תלוי. אומר הרב, אותו החודש הממצע, כלומר שנמצא באמצע, בין הופעת יציאת מצרים, שהיא המהות של ניסן, להופעת מתן תורה, שהיא המהות של סיוון, אז מצד ייחוסו, כלומר ביחס אל הגודל שבאלה המעמדים של יציאת מצרים ומתן תורה, שהם הלב של ניסן וסיוון, יש לו תואר שביל ממצע ומעביר, שהוא התוכן של הכוונה האמצעית שבזמן, שלעומתו, כלומר ביחס אליו, מבחינתו, מצטייר תיאור החוסר בחודשים. זאת אומרת, חודש ניסן קרה בו דבר מופלא, עולמי. עם ישראל יוצא לחירות. חודש סיוון קרה בו דבר מופלא, בעל משמעות עולמית. עם ישראל מקבל תורה. חודש אייר, מה קרה בו? כלום. חודש מסכן כזה, נופל בין הכיסאות. כזה כמו איזה שביל שמחבר בין ניסן לסיוון. אבל הוא כשלעצמו חסר ערך עצמי. אז לפי זה, מה היינו מצפים? שחודש אייר יהיה חסר. אבל הגמרא אומרת שדווקא באותה שנה, שבפועל יצאו ממצרים, שבפועל קיבלו תורה, אייר היה מלא. אז מה זה בא ללמד אותנו? אז כדי להבין את זה, צריך להבין עוד משהו. אומר הרב, אבל יש עוד אופן באמצעית, כלומר במושג הזה של אמצע, של תווך, שהיא מטרה לעצמה. כלומר, לא רק מעבר פשוט, כמו גשר שמוליך מפה לשם, כי עם כוח מורכב. מה זאת אומרת? יש אמצע שהוא לא זה ולא זה, כמו סיכה שמחברת שתי חתיכות בד. אז הסיכה היא לא חתיכת בד, היא רק מחברת. אבל יש אמצע שהוא כולל. נגיד, שני אנשים נפגשים ביניהם, אבל לא... מי זה מתורגמן? אדם שמדבר את שתי השפות. איפה הוא יעמוד עם תורגמן? באמצע. למה? כי הוא כולל. יש אמצע, יש מושג של אמצע שהוא מעביר טכני, יש מושג של אמצע שהוא כולל. אז להבין את זה יותר, אז נסתכל רגע למטה, תחתית העמוד. אומר הרב, בכל, במקום אחר, בכל המערכות, בסדר? בעמוד אחד למטה. המקור הבא. המקשר אחת לחברתה, איך? על ידי איזה אמצעי שמחברם, איך? על ידי הווייתו המשותפת, כלומר, המורכבת, שיש בו ממין העליון וממין התחתון, מהימין ומהשמאל, מהרוחניות והחומריות, מהקודש והחול. הנחה מוסכמת זאת מתאמתת על פי עמקי גנזי תורה, כלומר על פי פנימיות התורה, יש איזושהי מדרגת ביניים שמחברת ביניהם, וגם, ומתבארת גם על ידי חוכמת החיפוש והניסיון, כלומר, החוכמה שלומדים אותה בתצפיות וניסויים, כלומר, מדעי הטבע, בכל צד ופינה שאנחנו פונים, בכל מרחב המציאות כולו, ובכל סדרותיו השונות. זאת אומרת, בהמון, בכל תחום בחיים, יש מדרגות ביניים. למשל, יש ימים שהם ימי קודש, שבת, יום טוב, יש ימים שימי חול, ויש זמן כזה שנקרא חול המועד. אז מה הוא? אמצע, זה, כן. מוצאי שבת. אין כזה זמן באמת, מה זה פיקציה? ברגע שיצא שבת זה יום ראשון. לא, יש זמן כזה שהוא תווך, שהוא באמצע. עוד יש בו מהאור של שבת, ישרו חג. ערב שבת, ערב יום טוב. ברייתא. מה זה ברייתא? זה תורה של תנאים, אבל היא לא כתובה במשנה, היא קצת בגמרא. זה מדרגת ביניים. עכשיו, גם בעולם הטבע, אלמוגים, זה צומח או חי? זה מדרגת ביניים. צבעים. יש כמה צבעי יסוד, נכון, אדום, צהוב, כחול, אבל רוב הצבעים הם מורכבים, סגול, כתום, ירוק, ורוד, אפור, רוב הצבעים הם מורכבים. או לא עוברים מיום ללילה, נכון, יש איזה שלב כזה של שלב מעבר, דמדומים, בין עלות השחר לנצח חמה, או בין השקיעה לצאת הכוכבים. יש זמן מעבר כזה, או בחיים של אדם. זה לא שילד הולך לישון פעם אחת בתור ילד וקם למחרת מבוגר, נכון? יש איזה שלב ביניים שנקרא התבגרות, שאומרים שהיום זה מ-3 עד 30. או אחרי זה יש שלב, זה לא שאדם הוא מבוגר ואז יום אחד הוא נהיה זקן. מה? זה פשוט מציאות. יש תהליך של הזדקנות, או נגיד, גם אם זוג מחליט להתחתן, זה לא שלמחרת הוא התחתן, יש שלב של אירוסין, של הכנה, שלב מעבר. טוב, עכשיו, מה זה אומר לנו? מה המשמעות הרוחנית של זה? אז בואו נראה בעמוד 2 למעלה. אומר הרב, תודה להדרת. ההשקפה הבהירה הזאת מביאה אותנו, כן, עוד צד. זהו. ההשקפה הבהירה הזאת מביאה אותנו להסתכלות שלמה בעולם. כלומר, ההבנה הזאת, שלכן שני כתובים מכחישים זה את זה, עד שיבוא כתוב שלישי ואחריה ביניהם, כלומר, ההבנה הזאת שבין כל שתי מדרגות רחוקות יש מדרגת ביניים שמחברת ביניהם, אז היא מביאה אותנו להסתכלות שלמה בעולם. כלומר, זה עוזר לנו לתפוס את העולם, לא קטעים-קטעים, אלא בצורה יותר הרמונית. מה המשמעות של זה? הוא משפעת עלינו אור אמונתו, אהבתו ואחדותו של חי העולמים. לא חי העולם, אלא חי העולמים. מחבר את העולמות, ברוך הוא ברוך שמו. שבחר בנו לייחד שמו הגדול באהבה, שמספרה בגימטריה, אחד. וזה המדרגה, למשל, כי יכול, משהו שהוא מכיל, כולל, בשמיים ובארץ. לא גם בשמיים וגם בארץ, אלא בשמיים ובארץ. למתרגמינה, תרגום על הפסוק אומר, דאחיד בשמיה ובארה. מחבק אותם יחד. אז עכשיו נחזור אחורה, סליחה על הטרטור. אז בפסקה רביעית בעמוד אחד. אומר הרב, אבל יש עוד אופן באמצעית. כלומר, במושג הזה של אמצע. שהיא מטרה לעצמה. כלומר, לא רק מעבר פשוט, כי עם כוח מורכב. שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות. כלומר, מה הערך של מצב הביניים הזה? הרי הוא נמצא בין שני אורות גדולים, והוא נמצא באמצע. מה הוא מוסיף לנו? למה צריך אותו? כי בזמן הזה, גם זה שלב של עיכול, של ספיגה, של התוכן הקודם, וגם התחלה של הכנה לקראת השלב הבא. אז הוא מכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות, שמפני גודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה הפסק זמני. זאת אומרת, זה כמו, יש, כאילו כשדברים, קורים כמה דברים גדולים, חשוב שיהיו ביניהם הפסקות, שיהיה איזשהו רווח, מצב ביניים. למשל, זה כמו, אתה רואה את זה, ילד שגדל באיזה יישוב, פעם ראשונה נוסע עם ההורים העירה. מלא חוויות, פעם ראשונה נוסע באוטובוס, פעם ראשונה הוא רואה קניון, פעם ראשונה קונים לו זה, פעם ראשונה. אחרי זה חוזרים, הוא חוזר הביתה, שואלים אותו, מה היה? לא זוכר כלום. למה מרוב חוויות, מרוב גודש, בסוף הכל מתשתש. או כמו שאתם מכירו, זה קוראים ספר פתגמים. וואו, מדהים, את זה אני בטוח יזכור. ואז בעמוד אמר, וואו. ואז בסוף סוגרים את הספר ומה זוכרים? כלום. למה? כי מרוב שקלטנו הרבה בבת אחת, בלי זמן להקל ולספוג, לא נשאר כלום. לכן, הפסקה זה לא משהו טכני. זה שלב מהותי של ספיגה ושל הכנה לקראת השלב הבא, שאם אין אותו, זה פגיעה בתוכן. הנה, אתם רואים את הדף הזה שלפניכם. במקור הכל כתוב ברצף, אבל חילקתי אותו לפסקאות עם רווח באמצע, בין פסקה לפסקה. ויש יותר קל לקלוט בשלבים. אז אם כך, אומר הרב, וזה הזמן, כשיש בו משום הכשר מורכב, כלומר, שקונה עצמות, יש בו עצמות שהיא מורכבה משתי התמציות, כמו כתום, ירוק, זה צבע עצמי, אבל מורכב. יש לו כבר מטרה, עצמית. אז גם אותו צריך להיות לחוות בעומק, עד הסוף, לא שהם מוותרים עליו, אם היה אפשר. אז כדי להבין את אייר, צריך להבין את ניסן ואת סיוון. אומר הרב, הקניין של יציאת מצרים, שזה המהות של ניסן, הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. העמדה על התכונה הנשמתית מחופשה, כלומר כשהיא חופשייה מכל מועקת זרים. זאת אומרת, המהות של חודש ניסן, היא עצמאות, זמן חירותנו. עם ישראל כבר לא משועבד לזרים. והתכונה של מתן תורה, שהיא המהות של חודש סיוון, הלא היא אותו האור האלוקי, שראוי להיקלט רק ביות העצמות הישראלית ומשוכללה, ומוצאה לאור. זאת אומרת, סיוון, בסיוון יורדת לעולם, הנשמה שלו, המשמעות האלוקית של העולם, מופיעה ומתגלה. אבל כדי שזה יקרה, קודם כל חייבים שעם ישראל יהיה עצמאי, ויעמוד על הרגליים. למה? כי התורה, כמו שאמר אור החיים הקדוש, התורה היא מכתב, ככה היא נקראת, מכתב אלוקי. להומלס. מה נכתוב על המעטפה? תמצאו אותו, מסתובב בעיר. כאילו, אי אפשר, צריך שיהיה כתובת. מה הכתובת של התורה? עם ישראל, צו את בני ישראל, דבר את בני ישראל. אז כדי שיהיה אפשרי שתורה תופיע בעולם, צריך שעם ישראל יהיה קיים. אחרי שעם ישראל נמצא וקיים, עכשיו נוצרת במציאות האפשרות שתופיע בתורה. אז עם ישראל נולד בניסן, ומקבל תורה בסיוון. אז מה קורה באייר? אומר הרב, החודש האמצעי, ירח זיו, מה זה זיו? זיו זה לא אור, זה השתקפות של האור, הקרנה של האור. אז החודש האמצעי, הוא קולט את ההכשר, הוא אשר קלט בו את ההכשר המורכב של העצמות, מצד אחד, של העצמות הטיפוסית הישראלית, שזה ניסן, עצם העצמאות, ומצד שני, והקליטה העליונה של אור התורה. שוכשרו על ידי זה, על ידי העצמאות. ומתוך אופיו מיוחד, כלומר הייחודי, אז אם כל מה שהוא משמש בתור מעביר ממעמד חיזיון גדול של יציאת מצרים, למעמד החזון המתרומם מכל גדלות, מה שגדלות זה, גדול זה לא מילה מספיקה כדי לתאר אותו, של מתן תורה, שהיה ראוי מטעם שימושו היחנית, כמו בתור הכנה, להיחסר, להיות חסר. אבל יש בו גם כן משום תוכן עצמי, מורכב, שעל כן אייר די שטה, עיבור יהיה ברור. אז חודש אייר הוא חודש מיוחד, שהוא כולל בתוכו שתי בחינות, בצורה מחוברת, גם את העצמאות הישראלית, וגם את המשמעות הרוחנית של העצמאות הישראלית. אבל הוא קולט אותם בצורה שמחברת בין שניהם. וזה נקרא זיו. למה זה נקרא זיו? אז זה בעמוד 2. אומר הרמח"ל, יש דבר אחד, נמצא מהתחברות לנשמה והגוף. הוא זיו הפנים. ואין הזיו הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, ולא לגוף בפני עצמו. אבל, מראלה, הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. מה זאת אומרת? האדם הוא ייצור מורכב, וזה ממש פלא. יש באדם רובד ביולוגי, פיזיולוגי, שמה שאפשר למדוד תהליכים בצורה כימית, בדיוק כמו בעל חיים. מצד שני, יש באדם נשמה אלוקית, רוחנית, מופשטת. הילאית. עכשיו, איפה נקודת הממשק? מה מחבר בין שני הרבדים האלה? אומר הרמח"ל, נקודת החיבור היא זיו הפנים. מה זה זיו הפנים? זה הבאה. כשאדם נפטר, אז בדקות הראשונות הכל אותו דבר. הוא לא נראה אחרת, חוץ מדבר אחד. אין לו הבאת פנים. כי הבאה משקפת רגשות. כואב, נעים, משמח, מתוח, נכון? רואים על הפנים של האדם, חוכמת האדם תאיר פניו. אז מה יוצא? שזיו הפנים, הבעת הפנים, היא בדיוק החיבור בין גשמיות לרוחניות. כי מצד אחד זה גשמי, כן, זה שרירים. ו... אבל זה משהו, זה מביע, זה גילוי של תוכן רוחני. אז החיבור הזה נקרא זיו. נכון, דיבור הוא דומה בזה שהוא בין המחשבה לבין המעשה. כי הוא גם יש לו צד פיזי, ויש בו גם הבעה רוחנית. אומר הצמח צדק, זיו הנפש הוא עניין חיוני מתבית בגוף. כלומר, חיות פנימית שמופיעה בגוף, שהוא, הגוף, מקבל חיות זה וחי ממנו. וכך, מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, המחויב המציאות, שהוא לבדו הוא, ואין זולתו, והוא חיי החיים, כשימשיך ויעיר ממנו ויגלה הערה בבחינת זיו, עניינה הוא המשכת חיים. וזה שכתוב, הודו על ארץ ושמיים. שוב, לא גם בארץ וגם בשמיים, אלא הודו על ארץ ושמיים. ופירוש, הוד וזיו. כך כתוב בספר, אבל נראה לי שזה טעות דפוס, שהוו ברכה מהמילה לפני האחרונה למילה האחרונה, וצריך להיות ופירוש הודו, זיו. כלומר, זיו הוא ביטוי של הוד, הקרנה פנימית שמופיעה. איך אני יודע? תראו את הפסוק הבא. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שהוא סומך את יהושע, ונתת מהודך עליו, ויום קורס מתרגם, ותיתן מזיווח אלוהי. אז הוד זה זיו. שמה זה? זה החיבור בין גשמיות לרוחניות.
הרב, ככל שיש חיבור יותר הרמוני,
שבין הנשמה
לגוף,
הפנים של אדם יותר... חוכמת אדם, תאיר פניו. כשאדם בריא, רואים? כשאדם חולה. רואים בפנים שלו, שלא מרגיש טוב. איפה חודש אייר? עכשיו, בתנ״ך, בעיקרון לחודשים אין שמות. שמות חודשים עלו מבבל. מה זה שמות בבלים? תשרי, חשבן, כסלו, טבת. רק לאייר וחשבן יש שמות בתנ״ך. אז זה נקרא, אייר נקרא ירח זיו. באיזה הקשר הוא נקרא כך? כתוב במלאכים, בשנה הרביעית, יוסד בית השם, בירח זיו. כלומר, זאת השנה... שבה התחילו לבנות את בית המקדש. אז מה הקשר בין הביטוי זיו לבית המקדש? בית המקדש הוא גם מקום המפגש בין שמיים וארץ. איך יעקב אבינו קורא למקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. כבר בית המקדש הוא נקודת המפגש בין השמיים וארץ. בו נמצאת התורה שירדה מהשמיים לארץ, ובו עם ישראל מתפלל, כלומר פונה מהארץ השמיים, ונקודת החיבור היא בית המקדש. לכן הוא נקרא גם צוואר, כתוב במדרש, צווארך כמגדל השן, זה בית המקדשים. למה? כי מה עושה הצוואר? מחבר בין הראש לבין הגוף, בין הצד המופשט, הרוחני, הפנימי, לבין הצד הפיזי. יש עוד קשר בין זיו לבין חודש אייר, כי זיו מבטא תהליך של החלמה. וזה גם המהות של חודש אייר. אייר מפורסם, אייר ראשי תיבות, אני השם רופאיך, אבל זה לא רק החלמה, לא רק סגולה לבריאות ברמה האישית, אלא זה תהליך, לא, זה סגולה לבריאות גם ברמה האישית, כי חודש אייר הוא תהליך ההחלמה של עם ישראל. למה? מה זאת אומרת? אז בואו נראה, אומר המדרש, תני רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? שעמד מחוליו, זה משל, היה למלך בן, שכולם מאוד אהבו אותו, והנה התפרסם שבן המלך חולה, והמצב מדרדר ומסוכן, ובן המלך מונשם ומורדם, ודאגה מאוד גדולה, ואחרי כמה זמן, מפרסמים מודיעים בחדשות, שבן המלך יצא מכל סכנה, והמצב בסדר, טוב. ואז אמר לו פדגוגו, מי זה הפדגוג? המורה, המורה הפרטי של הנסיך, של בן המלך. אז הוא אומר למלך, הוא גם שמע בחדשות שבן המלך יצא מכלל סכנה, שהוא מרגיש יותר טוב, אז הוא אומר למלך, ילך בנך, ויסקולי, he has go to school, זהו, נגמרו הגימלים, כל החולה, שילך ללמוד. אמר לו המלך, לפדגוג, שהוא מלך, אבל הוא גם אבא, אז הוא אומר לפדגוג, עוד לא, עוד קצת. למה? עדיין לא בא בני בזיבו שנשתנה מכל יום, אלא יתעדן ויתענג בני כשלושה חודשים למאכל ובמשתה, ואחר כך ילך לעסקולי. מה זאת אומרת? תודה. יש גם מצבים כאלה, נגיד, אתה נמצא בבית חולים, עובר ניתוח, עובר טיפול קשה. עכשיו, אחרי כמה זמן, כבר אין מה לעשות איתו בבית חולים, אבל הוא גם לא יכול לקום, ללכת הביתה, לצאת למחרת לעבודה. אז לפעמים נמצאים במקום כזה ביניים, שנקרא בית אברהם. מה עושים שם? מה עושים בבית אברהם? כלום, אוכלים, שותים וישנים. אז ככה, עד כאן, אז בואו נראה את הנמשל. אומר המדרש, כך, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו בהן בעלי מומים, משעבוד טיט ולבנים, לא רק פיזית, אלא עם ישראל היה במצב שנקרא פוסט-טראומה. אי אפשר לעבור, לצאת ממצב של מושפלים ומדוקאים ומעונים, ולצאת ממצרים ולמחרת לקבל תורה. צריך איזה שלב של, של עיכול, של ספיגה, של הכנה. טוב, אבל כשעם ישראל יוצא ממצרים, אמרו לו, לקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת, הרי השעה, תן להם את התורה. למה הם לחוצים, המלאכים? כי הם יודעים שאם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. כלומר, כל הקיום של כל העולם מותנה בזה שעם ישראל יקבל תורה. אז כל עוד היינו במצרים, אז לא היה בפועל עם ישראל, אז לא היה מי שמקבל תורה. אז העולם לא בסכנה, הוא בדרך. אבל ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, יש עם ישראל, ואין תורה, זה מצב מסוכן. אז המלאכים אומרים, הנה, הנה, תן להם תורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זוותן של בניי, חסר משהו. מה הדבר הזה שחסר? זוותן של בניי, משעבוד טיט ולבנים, אלא התעדנו בניי עד שלושה חודשים בבאר, אומן וצלב. כלומר, עם ישראל צריך תקופה לנוח ולאכול. טוב, אבל לאכול אוכל מיוחד. תפריט מיוחד למחלימים, להחלמה רוחנית. למה? כי מה זה מן? רוחניות שנהפכת לגשמיות. כלומר, עם ישראל צריך לתרגל את החיבור הזה של גשמיות ורוחניות, שזה בכלל התפקיד של האוכל. חיים מפולוג'ין אומר של לחם לשון הלחמה, חיבור של הנשמה והגוף. שזה גם פלא. אדם אוכל, ויש לו מצב רוח יותר טוב. כי הגוף והנשמה מחוברים. ואחר כך אתן להם התורה. ומתי? בחודש השלישי. אז זיו, עוד פירוש של המושג זיו, זה המהות של חודש אייר, החלמה, תהליך החלמה. וכתוב בשיר שכולכם מכירות ועל פה, הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אנא אל נא רפננה, איך? בהראות לה נועם זיווך, אז תתחזק ותתרפא. אבל כשמופיעה, ההופעה הזו שנקראת זיו, זה תהליך הריפוי, זה תהליך ההחלמה. אז זה נכון גם ברמה האישית, וזה נכון גם ברמה הלאומית, וזה נכון גם ביציאת מצרים, וזה נכון גם בדור שלנו, בדור של גאולה. נועם זה השחת שכינה. טוב, שמשה רבנו ברך, כשהביאו לאותו משכן, זה ברך בי נועם, השם אלוקינו, אנחנו רואים את זה לפני כל דבר חדש, כל דבר של מצווה. נועם זה השראת שכינה, זה הקרנה של אור אלוקי שמופיע בעולם בהתגלות. זה בדיוק מתאים לזיו, נועם שמתבטא בזיו, כי הזיו זה גם נקודת החיבור בין רוחניות לגשמיות. אז זה נכון גם בדור שלנו, שהוא גם דור של אחרי מחלה ארוכה, של יותר מ-1900 שנה, של גלות, ובתהילים, שיר המעלות, לשוב השם את שיבת ציון, היינו ככל מי. הסידרתי את התרגום מתחת למילים, אומר התרגום, לשוב השם את שיבת ציון, כדייטוב השם את גלות ציון, היינו הבנה כחולמים. מה זה כחולמים? איך מרעיה דאית עשיין. מרעיה זה חולים, כמו מרעין בישין. דאית עשיין, לשון אסיה, רפואה. אז מה זה כמרעיה דאית עשיין? כמחלימים. עם ישראל, במעבר הזה לגלות לגאולה, מעבר של החלמה. לתהליך של החלמה יש הדרכות מיוחדות, גם בגשמיות, גם ברוחניות. האדם שנמצא במצב של החלמה, בתהליך של החלמה, אז מתייחסים אליו אחרת, במיוחד אחרי מצב קריטי. בואו נראה, זה המקור הבא. אומר אבני שכר, לידוע בחוכמת הרפואה, לחכמים הבקיאים בדבר, עכשיו, ולא רק תיאורטית, אלא הוא מוסיף, ובימיי שמעתי וראיתי עניינים כאלה, מי שהראה לו חס ושלום איזה חולי, או חולאים מצורפים, כמה מחלות ביחד, והנה, משתדלים הרופאים והבקיאים, מה יודעים הרופאים לעשות? לתת תרופות. אז משתדלים לתת, משתדלים על ידי סמים מיוחדים, לגרש ממנו את החולאים, ואם זה לא עוזר, מכפילים את המינון, פורטה, ואם זה לא עוזר, מנסים תרופה אחרת. ואם זה לא עוזר, אז מנסים קוקטייל של תרופות. ואם זה לא עוזר, יאשים. זה השלב שאומר בני שכר, והנה, בהתגברות חס ושלום, קדחת החולת על מזגי הסמים, אז מתיישים הרופאים לרפואתו. זה השלב שבו הרופא אומר בפנים רציניות, מסתער, אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יודעים, אין לנו מה להציע. כל החולים שמגיעים למצב הזה מתים? לא, ברוך השם לא. איך לא? אומר אבני שכר, והנה, יערה לפעמים עזר אלוקי אחר הייאוש, ואפילו אחר הגסיסה חס ושלום, והוא ממש כן תחיית המתים. והיינו, שמגיע החולה עד שערי מוות, עד הנקודה האחרונה שבחיותו, רק כיסתא דחיותא, וכיוון, כלומר, זה שלב של משבר, מצב קריטי, וכיוון שהגיע לידי כך, הלך מנו חולי, וכן החולאים, וברצון לבורא יתברך שמו יחיהו. יש מצבים כאלה, שאחרי שהגוף עובר משבר, אז הגוף עצמו מתגבר, ומגרש את המחלה. היום זה נקרא המערכת החיסונית, שהגוף מגייס כוחות מתוכו, לעומק רצון החיים, ומצליח להתמודד. שמעתי על סיפור שהיה באוסקיס, בהר הצופים, שמישהו היה שם, וחיכו בסבלנות שהוא ימות, אבל זה לא קרה. זה לא קרה ולא קרה. ואז עשו בדיקות, זה דבר שאין לו כלום. כאילו, פשוט הגוף בעצמו סילק את הגידול. עכשיו, מה קורה במצב כזה? מצד אחד, אומר בני שכר, הנה, לא נשאר אצלו שום חולת. הוא בריא לגמרי. מצד שני, רק שהוא חלש בעבריו כקטן שנולד. זאת אומרת, הוא תשוש. כי הוא עבר משבר. רציני. עכשיו, מה תהיה הדרכה של הרופאים? מה התשובה על כל השאלות? תלוי. לא, כאילו, תלוי איזה רופא. והנה, הרופא שאינו בקי, כלומר, רופא חדש מתחיל, אז הוא עובד לפי הספר. שמעתי פתגם של, שאמר הרב משה שפירא, זה צהל לירושלים. הוא אמר, מי שעובד לפי הספר, בסוף הוא ימות מטעות דפוס. יש כאלה שזה ככה עובדים, ראש קשה. לפי הנועל. אז בראותו, מה הוא רואה? שהוא חלוש מאוד. כלומר, הוא רואה שהחולה הוא מאוד חלש, אבל הוא כבר במצב יותר טוב. זה כבר לא גסיסה, הוא תקדם. אז מה הוא יגיד? נותן לו שוב סמים חריפים. כלומר, אז הוא חוזר למינון של התרופות הגדול, החזק שהיה לפני השלב של הייאוש. וזה מסוכן, ולא יועיל, ואדרבה, הוא עלול להרוג אותו עם התרופות האלה. למה? כי גם מצד אחד, החולה כבר לא צריך את התרופות, כי בעצם הוא כבר בריא. וגם הוא חלש, אז לתת לו עכשיו תרופות כאלה חזקות, הוא עלול למות מהתרופות. והרופא המומחה, הבקי, במששו הדופק, אז זה מה שמגלה שהרופא הזה הוא רופא מומחה. כי הוא יודע להבחן, לא רק לפי הסימפטומים הגלויים, הוא יודע להקשיב, להבין את המשמעות של סימנים יותר נסתרים, יותר פנימיים. אז הרופא הזה ראו יראה, שאין כאן שום קדחת ושום חולה, אז מה יהיו ההוראות שלו? ויצא למנוע כל הסמים החריפים. לא לתת לו שום תרופות. מה כן? אך ייתנו בכל פעם, מעט מעט, מאכלים ערבים ויין מתוק, כמו שאמרנו במדרש. מעט מעט, שוב, מעט מעט, קימה קימה, ויעמוד על בוריו. מה החולה חושב? מה החולה מרגיש? שהוא חולה או בריא? הוא חושב שהוא חולה. כי הוא תשוש, הוא לא מרגיש טוב. האמת היא שהוא בריא לגמרי. אבל מי שרואה את הבריאות הזאת, הפנימי, זה רק הרופא המומחה. החולה עצמו, בחוויה שלו, הוא מפורק. אומר רבי יששכר, הנה, החולה, בשומעו את הרופא באומרו שהוא בריא לגמרי, הוא בעיניו קשה להאמין, בראותו, כשהוא רואה את עצמו, חלוש מאוד על החושים ועל כל האיברים. ולפי זה, זהו שאמר הנביא בנחמתו, נחמו, נחמו עמי. כלומר, שוב אין מן הצורך לשום סמים תעלה רפואות, רק לנחמות תכופות, זאת אחר זאת. בכפיות, נחמו, נחמו. ככה מגיעה הגאולה. אחרי המחלה האנושה של הגלות, אחרי המצב הקריטי של השואה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לנחם אותנו, לאט לאט. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, לא, גם עוד לפני השואה, אבל בתוך כדי, הקדוש ברוך הוא מרפא אותנו בתהליך של, של מקצב. כל פעם מגיע שלב, ומתקדמים שלב, ואז שלב של עיכול, של ספיגה, של הפנמה, ואז לאט לאט הרוח מתחילה להתארגן לקראת השלב הבא, ואז עוד פעם, מתקדמים משמיים, הצהרת בלפור. כל פעם עוד איזה משהו שפותח שערים. לפני מלכי ששת הימים, היה בארץ מצב של ייאוש. היה מיתון כלכלי, היו משברים חברתיים, הייתה ירידה, אז הייתה כזאת בדיחה עצובה של האחרון שיחבא את האור בלוד. ואף אחד לא דמיין בניסן תשכ"ז, איפה נהיה בסיוון תשכ"ז. יש גם מצבים כאלה. מצד שני, זה היה דילוג כזה גדול, שעד היום אנחנו עסוקים בלהקל אותו. חלק פלטנו, חלק כבר הפנמנו, חלק אנחנו עד עכשיו לא יודעים מה לעשות. וזהו שאמר, יאמר אלוקיכם, הוא הרופא, המומחה, הנאמן. הוא היודע אשר אין שם, אשר אין כאן שום חולה. והנה, החולה, החלש, עם ישראל, אינו רוצה להאמין זאת. למה? לראותו את עצמו חלוש בכל איבריו. אזי צריכים לו להסביר לו העניין, כנ"ל. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הרופא המומחה, דוקטור קוק, שכתב את מאמר הדור, וכתב את מאמר נחמת ישראל, וכתב את מהלך האידאות, שבכולם הוא כותב לעם ישראל, אתה כבר בריא, אתה כבר טהור, אתה מוכן לגאולה. כי זאת ההדרכה של זמן החלמה. תראו לעצמכם חולה, שהוא שכב במיטה, במצב קשה, ואז אחרי ניתוח, אחרי הרדמה כללית, עכשיו הוא יורד מהמיטה, הולך לצעדים הראשונים. איך הצעדים האלה נראים? הוא כזה קצת צולע, קצת זה, אז תראו מישהו, לא ככה הולכים, בן מבוגר הולך כמו תינוק. תגיד תודה שהוא בכלל הולך, זה נס. אז ככה עם ישראל, אחרי הגלות, אחרי כל הבלבולים, לאט לאט מתחיל ללכת. אז ברור שבהתחלה יש טעויות ויש בלבולים, אבל אנחנו בשלב של החלמה. זה חודש אייר. לא סתם שלבי הגאולה קוראים לחודש אייר, כי זה חודש של החלמה. וזה מה שכתב גם בכאן, דברו על לב ירושלים וחולקים על הצבאה. זהו, שילמת, עברת את זה, כבר מאחורייך. הגלות. וכיוון שבאת לגדר כזה, שוב אין חולת. ואין מזור שתדל בסמים. לא לבקר, לא. רק להשתדל להשיב הנפש. ותהיה כבריאה חדשה. אז חודש אייר, אז למדנו שני דברים. שחודש אייר הוא חודש שמכיל את המורכבות של ניסן וסיוון, כלומר של עצמאות ושל מתן תורה, ושהוא חודש של החלמה. בדיוק מה שרציתי לומר, בעיקר בימינו, בזמן שהרב קוק כתב את זה, אני לא יודע למה הוא התכוון, כי אז באמת לא היה בחודש אייר כלום. אבל בדור שלנו, מאז, קרו דברים בחודש אייר. שקשורים לשני, שבדיוק מבטאים את המורכבות הזאת, שני הצדדים של הגאולה, שתי הקומות של הגאולה. בואו נראה את המקור הבא. עד לפני לא הרבה שנים, כמעט לאף אחד לא היה לוח שנה. זה היה משהו מאוד יקר ונדיר. אז איך אנשים ידעו מתי החגים? אז השולחן ערוך נותן סימן. מכירות אטבש? אז לא ימצאו את זה בסניף ומחפשים את המטמון. זה מוזכר בגמרא ובזוהר וגם בהלכה. אומר השולחן ערוך, סימן לקביעת המועדים, אטבש גר דק הצווה. פירוש. ביום ראשון של פסח, כלומר באותו יום בשבוע שחל בו ליל הסדר, א' של פסח, יהיה לעולם תשעה באב. כלומר, השנה ליל הסדר היה מוצאי שבת, תשעה באב יהיה מוצאי שבת. וסימן, על מצות מורים יאכלו, כלומר באותו לילה שאכלנו מצות, נאכל מרור. שבו משיח קודם. ביום ב' בו, כלומר אותו יום בשבוע שחל בו יום שני של פסח, שבוע. כלומר, ב' של פסח היה השנה ביום שני, שבוע, יום שני. ביום ג' בו, ראש השנה, ביום ד' בו, קריאת התורה, שהוא שמחת תורה, ביום ה' בו, צום, כיפור, ביום ו' בו, פורים שעבר, מה חסר? שביעי של פסח. הרי יש בפסח שבעה ימים. השולחן ערוך נותן סימנים מ-א' עד ו'. עכשיו, באטבש, עין. בדור שלנו זכינו. עצמאות. באותו יום בשבוע שחל בו שביעי של פסח, זה היום של ה' באייר. כל שנה. לא תומד זה יום עצמאות, כי מקדימים אותו, לכבוד שבת קודש. אבל אותו יום של שביעי של פסח, באותו היום בשבוע יחול יום עצמאות. למה? מה הקשר המהותי בין הדברים? כשיצאנו ממצרים, עוד לא היינו בני חורים. כי כל עוד המצרים רודפים אחרינו, ואנחנו בסכנה קיומית, אנחנו עדיין משועבדים, אנחנו עדיין בפחד. אז מתי באמת נהיינו בני חורים? בשביעי של פסח. והיה ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר. אז יצאנו לחירות. ואותו דבר, יום העצמאות. אנחנו כבר לא משועבדים לזרים. עומדים על הרגליים שלנו. אבל, כמו שחז"ל אומרים, הולך אתכם קוממיות. דורשים חז"ל שתי קומות. לגאולה יש שתי קומות. יש את קומת הבסיס, קומת החומר, שזה הקמת המדינה וכלכלה וביטחון, קיבוץ גלויות, ויש את קומת הרוח, הנשמה. וגם זה קורה בחודש אייר. כי היום שמבטא את השלב הזה בגאולה, הוא יום ירושלים. דרך אגב, זה גם נכנס באטבש. כי אותו בית של שבועות, אז שבוע קודם זה גם שין, שחרור ירושלים. תמיד. כי זה כבר ההכנה לתורתו של משיח, לקומה הרוחנית של הגאולה. כי זה ירושלים, הלב של עם ישראל, התוכן הפנימי. אז אייר כולל גם וגם. את שניהם, את שתי הקומות של הגאולה. אבל כבר בקומה הראשונה, ברגע שזוכים כבר להתחלת לגאולה, אנחנו חייבים להיות עם הפנים קדימה, להופעת הנשמה של הגאולה. ותראו, זה גם נכתב הרבה לפני יום העצמאות. כותב בעל התניא, בשולחן ערוך שלו, הראשונים תקנו, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברדים הלכות הרגל, 30 יום לפני הרגל. דהיינו, שמי פורים ואילך ידרשו הלכות פסח, ומי חמישה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת. כלומר, מי ה' באייר צריך להתחיל להתכונן למתן תורה. כי אם יש לנו עצמאות, אז בוא נהיה את הכלי הלאומי, שהוא צריך להתמלא באור שלנו, באור של עם ישראל, תורה אור. ואם לא, אז מסתבכים. אז אפילו עצמאות נהיית מבולבלת. אז הולכים כל כמה חודשים לבחירות, עד שנתחיל להבין מה אנחנו מחפשים פה במדינה הזאת. אבל זאת המהות של אייר. אני השם רופאיך, תהליך ההחלמה של עם ישראל. תהליך, מה זה החלמה? שהנשמה מתחברת לגוף. היום שהכי מבטא את זה, זה היום. ראש חודש אייר. למה? כי ראש חודש הוא לא ראשון לחודש, אלא הוא ראש חודש. הוא כולל את כל הימים של החודש. אז ראש חודש אייר, הוא כולל באותו יום גם את יום העצמאות וגם את יום ירושלים. גם את הקומה הבסיסית של הגאולה, קומת הגוף, וגם את קומת הנשמה. אז יום שמאחד, יום שמחבר את כל הקומות של הגאולה. אז זה היום להתפלל, שנזכה לראות עין בעין במהרה, שתופיע הקומה הפנימית של הגאולה, תופיע האור, תופיע התשובה הלאומית. ונזכה לראות עין בעין, במבט פנימי, ובפועל, ממש, בעיניים, ושוב השם ציון. אם אפשר עוד שתי דקות, להגיד משהו על יום הזיכרון שחל הערב, כי ממש חשוב, עשו ליום הזה הפרטה, כמו לכל מיני מפעלים ממשלתיים. כלומר, במקום לדבר על המהות של יום הזיכרון, אז מדברים על המקרים פרטיים, והיא עושה טרגדיה, בדיוק שבועיים אחרי האירוסין, ובדיוק ביום הולדת של סבתא שלו, ובדיוק בוי הבן יחיד, כל מיני סיפורים כאלה אישיים. זה לא המהות של יום הזיכרון. זה יש לכל אחד לחללי צה"ל. זה יש לכל אחד את היום הזיכרון האישי שלו. יום הזיכרון לחללי צה"ל הוא לא יום של דיכאון, הוא יום של רוממות. הוא נועד לחבר אותנו לטהרה ולמסירות ולקדושה שנמצאת בכל עם ישראל, ושיצא אל הפועל באמצעות אותם גיבורים. יש אנשים שלכן, יש אנשים שקשה להם עם זה שיום הזיכרון מחובר ליום העצמאות. אומרים, מה, אפשר לעשות סוויץ' בראש ולעבור מאבל לשמחה. זה בדיוק העניין, זה לא יום של אבל, במובן של טרגדיה. זה יום שיש בו הרבה כאב, אבל יש בו הרבה רוממות, והרבה עוצמה, והרבה עומק, ועליהם שמחים ביום העצמאות. כלומר, הסיבה, התוכן הזה הפנימי, שיום הזיכרון מפגיש אותנו איתו, זה הסיבה לשמוח ביום העצמאות. לא זה שיש לנו אחר מחיסונים, ונמצאנו את הדיסקונקי, ועוד כל מיני שטויות כאלה שיום עצמאות מפרסמים, כמה, לא יודע מה, ברמה הטכנית, כאילו ההישגים של המדינה, לאיזה הישגים הגענו. ההישג של המדינה זה קידוש השם בעולם. וברוך השם, הוא הולך ומתגבר, משנה לשנה. ולקדושה הזאת, לטהרה הזאת, נפגשים ביום העצמאות. לכן מבטאים אותה בשתיקה. לא במשניות ולא בתהילים, ברגעים של הצפירה, אלא קודם כל בשתיקה. כי כשמדברים, כל אחד מדבר בסגנון שלו, בשפה שלו. כששותקים, כולם שותקים ביחד. אז בעידום הארון, זה הזמן לשתוק, להקשיב לנשמה, שהיא כל כך פנימית, והיא כל כך שמחה להיות מה שהיא. אז שנזכה ליום זיכרון מרומם, וחג עצמאות שמח, תוך כל ישראל, לגאולה שלמה. שוב, הכאב הזה, הוא מחבר אותנו לטהרה, ולעומק החיים, למסירות הזו שנמצאת בדור שלנו, שמתבטאת בנכונות הזאת למות על קידוש השם. אבל זה לא יום שמסתכלים בו על אסון, אלא שמסתכלים בו על נטיית הנפש הזו, על עוצמת הנפש הזו. שבחורים שיכולו לדאוג לעצמם ולעשות קריירה בהרבה דברים, רצו להיות במקום כזה, הרבה פעמים התנדבו להיות במקום כזה, שמוכנים לשלם במחיר החיים שלהם על גאולת ישראל. על הקדושה הזאת עומדת המדינה. חודש יער היה מלא, כן, היו בו 30 יום. כי זה מלמד אותנו דווקא באותה שנה, שחודש יער הוא גם הכנה, אבל לא רק הכנה, יש בו גם תוכן עצמי. מה התוכן העצמי שלו? שהוא מחבר, שהוא כולל בתוכו גם את ניסן וגם את סיבה. גם את קומת הגוף של הגאולה, העצמאות, שזה ניסן, וגם את הנשמה של הגאולה, שזה סיבה, שזה התורה החדשה שהולכת ומתגלה. כל טוב, חודש טוב.